לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. שבת פרשת בראשית. גם בשנה שעברה היה פרשת בראשית, ולפני שנתיים, לפני 50, לפני 200, לפני 2000, לפני 5000, כל שנה ושנה, אחרי ראש השנה, ויום כיפור, וחג סוכות, ושמחת תורה, אנחנו מתחילים מבראשית, נקיים, טהורים, עם הרבה שמחה, עם הרבה מוטיבציה, להתחיל שנה חדשה נהדרת, מתחילים מבראשית, והשבוע שוב יקראו בבית הכנסת פרשת בראשית, והפעם אני רוצה רבותיי לגעת בשלוש מילים מתוך הפרשה, אבל גדול אני רוצה, להקדים הקדמה קטנה. לפני כמה שבועות, כאן בדרכי לאולפן, הלכתי בבני ברק, ברחוב רבי עקיבא, פינת איזושהי צומת גדולה, אינני זוכר אם זה היה רחוב ירושלים או רחוב הרב קוק. בכל אופן, היה שם רמזור, רמזור אדום, ואני עמדתי בצד של הולכי רגל, וחיכיתי שהרמזור ייתן לי אישור, ועל ידי עמדו שני ילדים קטנים, חמודים, ככה נראים בערך בני 6-7. ועל הכביש שעת איזשהו, אני לא יודע אם עבריין או לא עבריין, עם אופניים חשמליים, נסע נגד התנועה ברמזור אדום, ותח, חתך ממקום למקום, וילד אחד אמר על השני ככה בכל, וואי, תראה את האופניים החשמליות האלה. ומכיוון שהוא היה נראה קורב אל ידי, ומכיוון ששיעמם לי שם באמצע הדרך, ואני בדרך כלל לא אוהב לתקן אנשים, אבל הוא היה קרוב אליי, והוא אמר כאלה אופניים חשמליות בקול גדול, אז אמרתי לו ככה סתם לתומי, ילד מותק, אומרים, אופניים חשמליים. הוא הסתכל עליי, בביטחון בני ברקי טיפוסי, למי שלא מכיר את הבני ברקי מפסיד, זה עם בפני עצמו, עם מתוק מדבש, פעם אחרת נספר לכם עליו. הילד הבני ברקי המתוק הזה הסתכל עליי, והוא אומר לי, לא נכון, אומרים חשמליות. שאלתי אותו, לא שאלתי. הסתכלתי, דווקח איתו, לא לדווקח איתו, אמר בכזה ביטחון, אבל הוא בעצמו ממשיך הלאה ואומר, אפילו אבא שלי אומר חשמליות. וואו, כל כך מתוק זה היה, רציתי לתת לו נשיקה ברחוב, ככה נשיק, כמו שרבי ישמעאל כהן גדול, נשק את הנזיר, כתוב נשקתיו על ראשו. אבל המשכתי הלאה והחלטתי שזה נושא להרצאה ברדיו. הילד הזה נושא להרצאה ברדיו, אבל אני הייתי בדרך לכאן עם הרצאה מוכנה, שיעור מוכן על פרשת השבוע. אני לא יכול להגיד לכם, רבותיי, השבוע אין פרשת כתיסה או פרשת ניצבים או לא יודע מה, השבוע יש אופניים חשמליים חשמליות, לא. אבל בלב החלטתי לשמור את זה להזדמנות הראשונה. והנה רבותיי, היום היא הגיעה. היום היא הגיעה, ההזדמנות הזאת היא אופניים חשמליים, לא נכון. אפילו אבא שלי אומר חשמליות. הביטחון הזה שילד בטוח שכך צריך להגיד, כי אפילו אבא שלי אומר, זה משהו שאם אנחנו נהיה חכמים נדע לנצל את זה, ואם נהיה טיפשים נדע להפסיד את זה, ואם לא נהיה חכמים ולא נהיה טיפשים, אז העוצמה היפהפייה הזו תעבור מעלינו בלי שנדע, בלי שנשים לב. ורבותיי, אני יוצא לדרך עם התובנה הזו, הביטחון הזה שילד בטוח שמה שאבא שלו אומר ועושה זה הנכון. וזה לא בגלל שהוא מכיר אותי ויודע מי זה הרב חנוך בכלל, מבין בדקדוק, יודע, גם אם הפרופסור מספר אחד בארץ בעולם, אני יודע מי, היה כאן בבני ברק, נפטר לא מזמן, הרב שריה דבלצקי, מספר אחד בעולם או בארץ, אני לא יודע איפה, בדקדוק. הרב מזוז שיהיה בריא, מספר אחד בארץ בעולם בדקדוק. גם אם הוא היה אומר לו, אומרים חשמליים, הוא היה אומר בביטחון, לא נכון. אפילו אבא שלי אומר חשמליות. הלא נכון הזה, רבותיי, זו עוצמה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ולא רק לנו, לכל בעלי החיים בעולם יש את זה. ובעלי חיים בעולם באמת מצייתים להורים שלהם. כשנמרה שולחת את הגור שלה להילחם נגד איזשהו בעל חיים שהיא חושבת שהגור יכול לנצח אותו, כמו, אני יודע מה, חזיר בר. והחזיר בר נוגח ונושך את הגור, הנמרה לא קמה. שיתמודד. אלא אם כן היא רואה שנהיה לו מסוכן. אבל אם היא בעצמה הולכת להילחם עם מישהו גדול, והגורים הסקרנים מנסים לראות, והיא רואה שזה מסוכן, היא מזיזה אותם, שם אותם במקום נסתר, אז הם לא יזוזו. הם לא יזוזו להתקרב. איפה שאמא שמה, שם הם צריכים להיות. הם מאמינים לה. אחרת הם לא ישרדו. אם הגורים בטבע לא יאמינו להורים שלהם, הם לא ישרדו. אנשים רעים ניסו ניסיון נורא אכזרי. אתם לא יודעים, אם ראיתם פעם, אלה שגרו בכפר בילדותם, כן ראו איך שברווז, לא, סליחה, ברווזה, הולכת, ומאחוריה הולכת שורה של אפרוחים, שורה שלפעמים יכולת גם 12 ויותר, תלוי כמה נתנו לה לדגור. אז אנשים רעים לקחו ברווזה, בכאילו, ברווזה ממתכת, עם שלט רחוק, ושמו בפנים טייפ רקורדר, הקלטה, קלטת, שתקליט את הקולות, את הגע, גע, 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 גע של אמא שלה. גם על הנוצות מפלסטיק שלה מרחו את השמן ואת הריח של הנוצות של אמא שלה, ונתנו להם שלט רחוק ללכת, וכל האפרוחים אחריה. ושלחו, תקשיבו טוב, קצת אכזרי, שלחו את הברווזה הזאת החשמלית לאש. לא לאש חזקה שתמות ברגע אחד. קודם גחלים, שנוסעתם גלגלים ממתכת עליהם, וכל 12 האפרוחים אחריה. הרגליים שלהם נכווים, הם קופצים ורוקדים, ולא יכולים להמשיך ללכת. אף אחד לא נעצר, אף אחד לא נסוג. אמא הולכת לכאן, אמא יודעת מה שהיא עושה. עד שהם מתו. אף אחד לא נעצר, אף אחד לא נסוג, רק שהמוות עצר אותם. רבותיי, אנחנו לא ברווזים. אנחנו לא צריכים לשמוע בכל ההורים שלנו עד כדי כך. כתוב במפורש, איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו. שאם יאמר לך אביך חלל שבתות, אל תשמע בקולו. אבל יש פה איזושהי עוצמה שילד מעריץ את ההורים שלו, ובטוח, בטוח, 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 שמה שהם עושים ומה שהם אומרים ומה שהם חושבים, זה הנכון. את העוצמה הזו אני רוצה ללמוד איתכם ביחד בכמה זמן שנותר לנו פה עכשיו לנצל, דווקא לכבוד שבת בראשית. למה לכבוד שבת בראשית? מה הקשר בין הברווזים שהולכים אחרי אמא שלהם כמו מטומטמות לגמרי, אפרוחים מטומטמים, לבין פרשת בראשית? הנה. אז תשמעו. למה אנחנו נקראים אדם? כי היום, אנחנו נקרא, לא היום, סליחה, מחר, גם לא מחר, כן, מחר. מחר אנחנו נקרא בתורה שהקדוש ברוך הוא וייצר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה. אנחנו נקראים אדם כי נוצרנו מן האדמה, נכון? אחד ועוד אחד, אדם, אדמה. רגע, 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 ממה העכברים נוצרו? מהליום. ומה הזברות נוצרו? מטיטניום. מה פרוש אפר מן האדמה? מי לא נוצר מן האדמה? ממה החתולים נוצרו? ממה התולעים? ממה הג'וקים? ממה הפרפרים? ממה הציפורים? מה זה אפר מן האדמה? אנחנו אפר מן האדמה? כל הבריאה אפר מן האדמה. והעצים זה לא אפר מן האדמה? מה לא אפר מן האדמה? האדמה זה, הם, זה האמא של כולם. אז למה דווקא אנחנו זכינו להיקרא אפר מן האדמה? איפה שאר בעלי חיים? זה סוס, וזה חמור, וזה כלב, וזה נחש, ולכל אחד ואחד מהם יש הסבר עמוק בתוך האותיות של השם שלו, מה המשמעות שלו. לא אספיק היום לעשות את זה, למרות שזה גם פרשת השבוע, ויקרא לו האדם שמות אשר קרא כך היה, את המהות שלהם, דברים מדהימים. בכל אופן, למה רק אנחנו אדם? אבל השאלה שלי, רבותיי, אם אתם רוצים, היא עוד יותר גדולה. חכמנו זיכרונם לברכה, במסכת חגיגה, אומרים שאדם דומה בשלושה דברים לבהמה, ובשלושה דברים למלאך. הרשימה, מי שרוצה, יזמין את הסדרה של הספרים שלי, יקרא עם הסברים מפורטים. כך כתוב, שלושה דברים אנחנו דומים לבהמה, ושלושה דברים למלאך. מי עוד מכל הבריאה דומה למלאך? תולעים? ציפורים? היפופוטמוס? חסידות? מי עוד דומה למלאך חוץ מבני האדם? אף אחד לא. רק אנחנו דומים למלאכים, לא הזברות, לא בנות היענה ולא הדולפינים, אין מלאכים, רק בני אדם. אם כן, אני הייתי מציע, רבותיי, שהאדם שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, שיקרא לו מלאך. אתה קורא לו אדם, אדמה, זה שם משותף לעכברים ולחולדות. אבל תקרא לו מלאך, אופה, עכשיו הוא ייחודי, אין עוד מלאכים על פני כדור הארץ, חוץ מי, תתפלו לשמוע, אני לא אומר את זה בגאווה, אבל זה באמת חוץ ממני, אבל גם חוץ ממך וממך ומאיתנו, אנחנו המלאכים היחידים עלי אדמות, אז למה אתה קורא לנו בהמה? אם אנחנו חצי מלאך וחצי בהמה, אז אתה דווקא קורא לי בשם המשותף של הבהמות, למה לא בשם של המלאכים? שאלה טובה, נכון? שתי שאלות אם כן. שתי שאלות. ראשונה היא, אדם זה לא ייחודי, רק לבני אדם זה לכל בעלי החיים. שאלה מספר 2, הייחודיות שלנו היא דווקא המלאך ולא הבהמה. כדי שאנחנו נענה תשובה על כך, רבותיי, הייתי ממשיל את זה עם סיפור שהוא לא בדיוק, אבל בערך. ביום הראשון לבריאת העולם ברא הקדוש ברוך הוא מלאכים לרוב. איזה מלאכים, למי שהיה פעם בפיוטים של ראש השנה, באותיות הקטנות האלה שם, טלטלי גובה, רום, מלאכים, כל מלאך גדול, הגמרא מתברת שם בסוף מסכת ברכות. מהלך של 500 שנה מהציפורניים של המלאך עד האצבעות של המלאך ברגליים, עוד 500 שנה עד הקרסוליים, עוד 2000 שנה עד הברכיים, עוד 5000 שנה מהלך עד הכנפיים, וזה בקיצור טריליארדים של קילומטרים, זה גודל של מלאך, ואיזה עוצמה ואיזה קדושה, מלאך, מלאך מן השמיים, מלאכים, שליחים של הקדוש ברוך הוא, מלאכים זה משהו עוצמתי. הם נבראו כבר ביום הראשון לבריאת העולם. לאט לאט, כמו שקראנו, מה ברא השם ביום החמישי, מה ברא השם ביום השלישי, ילדים יבואו לכם את זה ביום שישי, היום. כבר חזרו מהגן? כן, בטח, מעכשיו, כבר שתיים, שלוש, שתיים בערך, חזרו כבר. יש מחר, היום בלילה, בסעודת שבת, אל תשכחו לשאול את הילדים, מה ברא השם ביום הראשון, ביום השני, הגננת לימדה אותם. בכל אופן, ביום החמישי ברא הקדוש ברוך הוא את הבהמות, את החיות, חלק גם ביום השישי, סוסים, חמורים, תרנגולים, את כולם. ביום השישי, עכשיו מגיע הרגע הדרמטי, עכשיו העולם עוצר את נשמתו. הקדוש ברוך הוא לקח בלנדר גדול, בלנדר, כזה של 800 אלף סיבובים בדקה עם להב מאוד מאוד חד, שעושה שייק חלק מרקם דרמטי, מימי, בלי שום גרגיר, בלי שום פירור. הכי בלנדרי בעולם. לתוך הבלנדר הזה, תקשיבו טוב רבותיי, הכניס הקדוש ברוך הוא מלאך אחד וחמור אחד. שמעתם? סגר מלמעלה ולוחץ על הכפתור. זהו. המרקע מסודר, מורידים את המכסה, ומה יוצא משם? בן אדם. מה זה בן אדם, רבותיי? חצי חמור וחצי מלאך. יש לנו תכונות מלאכיות, יש בנו המון מצפון, המון יושר, המון התרגשות מדברים טובים. אבל לא נעים לספר, לא נעים להגיד בכל, לפעמים אנחנו קצת, לא הרבה, לא, 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 אל תלחצו. לפעמים אנחנו קצת חמורים. התפקיד שלנו הוא יותר ויותר, יותר ויותר להתמקד במלאך, פחות ופחות 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 להיות קשורים אל החמור. וייצר השם אלוקים את האדם המלאך? מה פתאום? מותק שלי, את המלאך אתה תעשה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את כל האפשרויות, את כל הפוטנציאל להיות מלאכים. אבל הקדוש ברוך הוא עשה מלאכים ככה ישר אקספורט, קו יצור ישר לגן עדן, טרח, 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 מה פתאום? יש כאן מרוץ מכשולים, יש עבודה, יש לנו פוטנציאל של מלאך, ואנחנו ניקח את הפרויקט הזה, נעשה כמה שיותר מלאך, כמה שפחות חמור. יפה. אם כן, יש לנו כבר עכשיו חצי דרך. איך עושים את זה? כתוב כך בתורה. וירא השם, כי שאדם הוא שם לבדו, איך כתוב שם, אני לא זוכר את הפסוקים, יש לי כאן, כתוב אותם עוד בת נחפש, וייצר לו, וייס השם לו, עזר כנגדו. הקדוש ברוך הוא ברא את האישה, עזר כנגדו. תרגום לעברית, נשים, אל תסגורנו את הרדיו עכשיו מרוב כעס עליי, אבל זה מה שכתוב, עוד מעט תראינו שזה לא בדיוק. עזר כנגדו, תרגום לעברית קלה, עוזרת. עוזרת. אדם לא יכול להסתדר הכל לבד, אז הוא צריך עוזרת, עזר כנגדו. מספר את הגמרא שאני חושב שזה רבי יעקב בר אידי, ואם יש כאן איזה מישהו בקי יותר ממני במסכת יבמות דף סמך ב', יגיד לי מי זה היה, פגש פעם את אליהו הנביא. ושאל אותו, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את האישה עזר כנגדו? כך שאל רבי יעקב בר אידי את אליהו הנביא. תקשיבו מה שאליהו הנביא אמר לו. אליהו הנביא אמר לו, האדם הולך לשדה, מביא חיטים. חיטים כוסס? האם אוכל את החיטה כמו שהיא חיה? לא. אלא מה? האישה תוכנת, אופה, לשה, אופה, עושה לו לחם. מאירה את עיניו. אדם הולך לשדה, מביא פשטן. פשטן לובש? לא. האישה מנפה, מנפצת, טובה, הורגת, עושה מזה בגד יפה. נמצא, זה הלשון של אליהו הנביא, תקשיבו טוב, נמצא שהאישה מעמידתו על רגליו ומאירה את עיניו. גמרא במסכת יבמות דף סמך ב'. וכאן רבותיי, אני רוצה לשאול, רבי יעקב, אתה בזבזת, כזו פגישה גדולה, יש לך גילוי אליהו. תשאל אותו, אי, מתי יגיעו מר? מתי יבוא המשיח? תשאל אותו, איזה רמב״ם קשה? תנצל שאלה, פגישה עם אליהו הנביא רבותיי. או לפחות, אל תגלו שאני אמרתי לכם, תשאל אותו את המספרים בלוטו. מה זה? תשאל אותו, מה צריך אישה? אתה לא יודע, אין לך אמא, אין לך אישה, אין לך אחיות, אין לך דודות. אתה לא יודע מה עושות כל הנשים כשהן יוצאות מהעזרת נשים בשבת בבוקר, הולכות הביתה להתחיל לבשל את השולחנות, להוריד את השולחנות מהאש ולסדר אותו בשולחנות. מה פרוש, מה עושה אישה? זה אתה צריך את אליהו הנביא בשביל זה? השאלה רבותיי מתבקשת מאלה אפילו שאני עושה אותה קצת צבעונית. רבי יעקב בר אידי, כן, שואל את אליהו הנביא מה התפקיד של הנשים, ואומר לו, מה שכתוב, עשר כנגדו. אני חושב שרבי יעקב בר אידי לא גדל על הירח. הוא ראה את אמא שלו, הוא ראה את סבתא שלו, הוא ראה את השכנים שלו, הוא ראה את האימהות של החברות שלו מהחדר. הוא ידע בדיוק כמה אנשים מבשלות ואופות. ורבותיי, אתם יודעים מה? רבי יעקב בר אידי בעצמו היה נשוי? כן. חזר מבית הכנסת בליל שבת? כן. אמר, שולם עליכם? הנה, זה עכשיו היה הכל הבא, נכון? על שולם עליכם הוא קיבל את ההגרלה שלו. אמר שולם עליכם, כן. ואחר כך, מה הוא עשה לאשתו? הוא שר, אשת חיל. וואו, מה זה אשת חיל? להקריא את הכל? תקשיבו. אוי וי וי, גמלת הוא טוב ולא רע כל ימי חיי, דרשה צמר ופשתים, ותעס בחפץ כפיה, הייתה כעניות סוחר, ממרחק תביא לחמה, ותה קם בעוד לילה. כמה? בשלוש בלילה, כדי שבחמש בבוקר יהיה לכם, בשש בבוקר יהיה לכם אפוי לילדים. ואתה קם בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. הילדים באים בשבע, קמים בשבע לחדר, לבית ספר, והילדות הולכות לבית ספר, שיהיה להם לחם טרי מהבוקר. אז היא קמה, האמא קמה בשלוש. זממה שדה ותיקחהו, מפרי חפיה נטעה כרם. חגרה ועוז מותניה. ותאמץ זרועותיה, עובדת קשה, ותאמץ זרועותיה, ורבי יעקב בר אידי לא הכיר את הפסוקים האלה, רק אנחנו מכירים, טעמה כי טוב סחרה, לא יכבה בלילה נראה, אתם יודעים מה זה כל הלילה, פה להניק, פה לקום, פה לזה, ילד בוכה, ילד הולך, פה שמה פתאום שומעים איזה רעש של איזה עכבר, מאחורי החלון קמים לראות מה קורה שם, כל הזמן. ידי השלחה בכישור וחפי אתם חופלך, צריך להירוג, לטוות, לתות לילדים בגדים, כפה פרסה לעני וידי השלחה לאביון, לא תראה לבית עמי שלג, מכינה עצים מהקיץ לחורף, מרבדים מסתלה, שש ורגמן לבושה, אפילו אם אתה איש חשוב, תדע לך שזה גם, זה לא אתה, זה אשתך, נודע בשערים בעלה בשבטו עם זקני ארץ, זה פסוק ברשימה של המעלות של האישה, לא של הגבר. פיה פתחה בחוכמה, צופיה הליכות ביתה, לחם עצלות לא תאכל. בקיצור, כולם מכירים את התפקידים הקשים של האישה מהבוקר עד הערב. רבי יעקב בר אידי גם מבין. אז מה הוא שואל את אליהו הנביא? שתי תשובות יש לכך. אני רוצה לגעת בשתיהן, רק אני לא יודע אם אני אספיק, לא נותנים לי פה שעתיים, אתם צריכים לעשות פעם אחת ולתמיד הפגנות. אבל תקשיבו, התשובה האחת היא, שכשרב יעקב בר אידי יבוא אל האישה ויגיד לה, גברת, מיידלה, יש עבודה קשה, אין מה לעשות. נגיד שהאישה של רב יעקב בר אידי הייתה מדריכת קלות. והיא הייתה מסבירה לכל הנערות מה הן צריכות לעשות אחרי החתונה. לפני החתונה ישבת רגל על רגל לעשות מסטיק ואימא הכינה. אבל מיידלה, עכשיו מתחתנים, ולבעלך צריך להתחיל לעבוד. אז האישה תרצה אולי להתברד. לא רוצה, מה? אני לא שפוטה, אני לא שפחה, אני לא רוצה, אני לא רוצה. בא רב יעקב בר אידי ואומר, תשמעי, זה לא בורגניזם, זה לא המצאה של הגברים, אין כאן בעיות, אין כאן שאלה של, 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 של זכות האישה וזכות הגבר ושוויון זכויות, קשקוש מקושקש, זה חוקים שהקדוש ברוך קבע, אליהו הנביא הביא את זה מהשמיים. זה הסבר אחד. וההסבר הזה הוא נכון, אני ארחיב אותו קצת, אבל אני רוצה להגיע להסבר השני, ובגלל ההסבר השני התחלתי עם האופניים החשמליים, בגלל ההסבר השני, אבל אני רוצה קצת להרחיב בהסבר הראשון, הוא חשוב מאוד. תקשיבו משהו נורא מעניין. יש גמרא במסכת בבא מציע, אם זה חשוב לכם באיזה דף, אז זה רשום לי, אבל תאמינו לי. משהו נון בערך. לא כתוב לי באיזה דף זה כאן. נון בערך. כתוב, תקשיבו ככה, לעולם יהיה אדם זהיר בהונאת אשתו. יש שם רשימה ארוכה שהונאה זה עבירה מאוד חמורה, יותר חמורה מזה, ומי שעושה הונאה, כל מיני רשימה ארוכה, 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 ושם מתחיל הסיפורים עם תנורו של אחנאי, שעשו הונאה לרבי אליעזר. בקיצור, לעולם יהיה אדם זהיר בהונאת אשתו. למה שדימתה מצויה? ואני לא מבין. מה פירוש הונאת אשתו? לבוס מותר להונות את העובד שלו? לאדון מותר להונות את העבד שלו? לאף אחד אסור להונות. לי מותר להונות את החברים שלי? אז למה לעולם יהיה אדם זהיר בהונאת אשתו? מה פתאום? איך האישה נכנסה כאן לאיזו זכות מיוחדת שאותה במיוחד אסור להונות? למה? אף אחד אסור להונות. הונאה זה איסור חמור, אתם יודעים מה? אפילו למי שיש חמור או סוס, גם אסור להונות אותו. אתה צריך שהסוס יעבוד, שיעבוד, אבל להונות, לשקר אותו, להראות לו קליפה של תפוז, שחשוב שיש בפנים תפוז ויש בפנים אבן, אסור. אסור לשקר. גם סוסים אסור לשקר, כן. לא לעכשיו, זה לא נושא לצער בעלי חיים להיום, אבל יש לי על זה קצת שיעורי בית. אסור להונות. אז למה הונאת אשתו? בגלל שהאישה יושבת על קו תפר מאוד 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 רגיש, מאוד עדין. אישה היא מצד אחד באמת, באמת, באמת מלכה. אין אפס. אישה מצד שני באמת, באמת, באמת שפחה. אין אפס. כשאני הקראתי מקודם את כל הפרק אשת חיל, זה בעלה שר לאישה. מה הוא שר לה? איזה שיר יפה. נודע בשיר... אבל רבותיי, תקראו את הפרק הזה מילה מילה, פסוק פסוק. זה תיאורים של שפחה נרצעת שעובדת מצאת החמה, צאת הנשמה. עובדת כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, בכל הכוח, בכל הכוח, בכל הכוח, בכל הכוח, כל הזמן, בכל הכוח, בכל הכוח, כל הזמן, כל הזמן, בכל הכוח, כל הזמן. והיא מלכה. אז היא מלכה או שפחה? היא בדיוק, בדיוק על קו התפר, נורא, נורא, נורא רגיש הזה. על פית מילימטר ימינה היא מלכה, על פית מילימטר שמאלה היא שפחה. איך בעלה מתייחס אליה? כמו אל מלכה? או כמו אל שפחה? בקריצה של עין! בעיקום קטן של פה! משתנית התמונה מן הקצה אל הקצה. ממלכה לשפחה, או משפחה למלכה, עם איזה אור בעיניים, חזרת מהתפילה, ראית, שולחן ערוך, הכל מוכן, איזה ריחות של קני דלך, של מרק, של חריים, לא יודע של מה. רק העיניים הבורקות הנוצצות האלה, עוד לא דיברת אף מילה. זוהי המלכה, או שהאף למטה, זו השפחה. בקיצור, רבותיי, הנושא הוא נורא רגיש, בדיוק, בדיוק על קו התפר הקטן הזה. זה הסבר אחד. למה צריך היה לספר כמה חשובה האישה. אבל יש עוד הסבר. יש לי שאלה קשה. מה הפירוש אעשה לו עזר כנגדו? בשביל מה אדם הראשון היה צריך עזר? כן, אנחנו יודעים, נכון? עוזרת, מכינה, מבשלת, אשת חיל. סליחה, 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 סליחה. תקראו טוב בחומש. מתי הקדוש ברוך הוא ברא את האישה? לפני שהם גורשו מגן עדן? או אחרי, ודאי שלפני, הרי האישה היא זו שפיתתה את בעלה לכל מעץ הדעת, ובגלל זה שניהם גורשו. לפני שהם גורשו מגן עדן. אדם הראשון, רבותיי, תקשיבו, אני יכול לתאר לכם את זה באיזה צבעים שאתם רוצים, אבל אני לא אתאר, אתם תעשו את זה לבד, אני אספר מה כתוב. וואי, כל כך הרבה זמן כבר עבר, לא עשינו לכם הפסקה, לא נורא? חייבים. אני לא יודע מה זה גן עדן, אני יודע לתאר, אבל אתם תעשו את זה לבד. כתוב, מה שכתוב זה שאדם הראשון ישב בגן עדן, ומלאכי השרת היו, מה? נו, צולים לו בשר, ומסננים לו יין. כאן יושב כאן מי שהילדים כופף, מתאים לך, מתאים לך כזה גן עדן, אלא מה? אבל רבותיי, ואיזה בשר? מה אתם חושבים? הטריקוטים הכי טובים. ומסננים יין, איזה יין? נביא פעם איזה יינן לפה שיספר לכם מה זה יין. רבותיי, יכול שבשר הכוונה סוגיות עמוקות וצולים לו ומסננים יין, זה הכוונה סודות התורה, הכל יכול להיות. תכלס, אדם בגן עדן ישב בגן עדן. מכבסה, הייתה מכבסה אוטומטית. מי צריך כובסת? בשביל האדם הראשון היה צריך עזר כנגדו בגן עדן? זה מה שרבי אבא, רבי ינקב בר אידי, שאל את אליהו הנביא. למה הקדוש ברוך הוא ברא את האישה עזר כנגדו? אישה בגן עדן לא צריך, אדם הראשון בגן עדן לא צריך עזר כנגדו. היום הוא צריך עזר כנגדו. ומה רבי ינקב ומה אליהו הנביא עונה לו? אדם יוצא מן השדה, חוזר, מביא חיטים, חיטים כוסס, מביא פשטן, פשטן לובש. סליחה, זה היום. אבל כשהקדוש ברוך הוא ברא את האישה, הוא לא ברא אותה בשביל לאפות לחם. הגמרא אומרת בסוף מסכת כתובות, גם במסכת שבת זה מופיע פעמיים, שלעתיד לבוא יצאו, יגדלו על העצים, איך כתוב שם, המגדים, בעברית שלנו קוראים לזה עוגיות, קורסונים, אבל יש לזה שם אחר שם. מה אני אגיד לכם, שכחתי, השם ירחם עליי, כמה אני שוכח, הכל אני שוכח. לעתיד לבוא שם ולגלג עליו תלמיד אחד, יגדלו על העץ, בקיצור, יהיו מיני מאפה מוכנים, ממולאים, עם מה שאתה אוהב, עם שוקולד, עם וניל, עם טרד, עם ביצה, עם חביתה, עם קקאו, יהיה הכל אפוי, מוכן, גדל על העץ. אז לא צריך את האישה שתופה, נכון? צונים לו בשר המלאכים. מסננים לו יין, כתוב שהמלאכים ראו את אדם הראשון, הם טעו שכאילו זה משהו, כאילו זה, השתחוו לפניו. הוא לא צריך אישה עוזרת. אז למה הקדוש ברוך הוא ברא את האישה? אז מה הוא עונה לו? הוא עונה לו שזה בדיוק אותו פרינציפ. היום כשאנחנו ירדנו מיליון מדרגות ממה שהיה לפני חטא עץ הדעת, וגם חווה ירדה 100 מיליון מדרגות מעץ הדעת, אבל הפרופורציות נשארו אותו פרופורציות. אדם הראשון נענש בעונשים שלו, בזעת הפך תאכל לחם, ארורה אדמה בעבורך, והאישה גם היא קיבלה את העונש שלה, בעצב תלדי בנים, הרבו הרבה, הרונך הרונך ועצבונך, בעצב תלדי בנים, כל אחד קיבל את העונשים שלו, ירדו מיליון מדרגות, 100 מיליון, מיליארד, טריליון, 30, כמה שאתם רוצים, לא אכפת לי, אבל נשאר אותו פרינציפ. מה שאז היה היחס בין איש לאישה, זה היחס היום. היחס היום שהאישה אחראית לכל משק הבית. מה הייתה צריכה לעשות בגן עדן? אותו דבר. אדם הראשון, יש לך איזה חידוש טוב, משהו, האישה צריכה לשמוע אותו. יש לך איזה שאלה, איך מגדירים אותו מבחינה פרקטית? תשאל את האישה. בקיצור, האישה היא עזר כנגדו. בדיוק כמו שאליהו הנביא אומר לרבי יעקב בר אידי, מעמידתו על רגליו ומאירה את עיניו. זה התפקיד של האיש וזה התפקיד של האישה. יפה. אם כן, בואו נתקדם על העוד שלב. שני בני הזוג היום ולפני חטא של עץ הדעת, היו אותו פרינציפ, אותו יחס. הבעל הוא הצד הרוחני, והאישה היא זו שתומכת שהרוחניות תצא אל הפועל, ושניהם ביחד שותפים שווי זכויות. לשותפות הזאת, אבל רבותיי, יש עוד פן. הם צריכים גם בעזרת השם להוביל את הבית שלהם, את המשפחה שלהם, את הילדים שלהם, שימשיכו אחריהם בדרך הזו. כאן הפרויקט נראה קשה. איך אני אעשה שגם הילדים שלי יאהבו את מה שאני אוהב, ירצו את מה שאני רוצה, יעשו את מה שאני עושה? מה אני אעשה? אז הדרך הפשוטה, כולם יודעים, תגיד להם, תיקח מקל, פח, פוח, פוצץ להם את המוחות. מה פשוט? אני אגיד להם מה לעשות. מה אתה אומר? נראה לך שהילד שלך כל החיים יישאר בן 3? שיפחד ממך? בגיל 12, הוא ינפח פעם אחת את החזה חזק, הוא ינסה לראות לו, יגיד לו, אבא שלי יותר חזק. בגיל 15 כבר, בוינה, בגיל 17, אל תתחיל עם הבן שלך, בטוח הוא ינצח אותך. וכשהוא חוזר מהצבא, אפילו אל תעשה לו רמז, שאתה לא מרוצה ממשהו. תזהר. בקיצור, מה אני אעשה שהילדים שלי ימשיכו אחריי? כאן מגיעה השאלה הקשה, ובדיוק כשזה התחלתי עם האופניים החשמליים. מה עושה הברווז שהילדים שלו ילכו אחריו? מה אתם אומרים? כלום. הוא לא משקר אותם אף פעם. הוא לא עושה להם כל מיני תחמונים שהוא לא חושב שזה באמת. הם מאמינים לו. פשוט מאוד. גם הילדים שלנו מאמינים לנו? כן? יש כאלה שכן. יש הורים שהילדים שלהם באמת, באמת, באמת מאמינים להם. והנה כאן הדוגמה, על זה אמרתי, לא נכון, אומרים אופניים חשמליות, אפילו אבא שלי אמר לי, ילדים קטנים מאמינים להורים שלהם. מה קורה פתאום באמצע הדרך? למה ילד קטן בן 3, או אתם יודעים מה, נתחיל הרבה לפני כן, בן חצי שנה, שוכב במיטה, חיתול, קר לו, חם לו, רעב, צמא, לא יודע כלום, מדי פעם הגיע אמא שלו אליו, רוכנת עליו, מחליפה לו את החיתול, כשחם היא מורידה לו את הסוודר, כשקר היא מלבישה לו סוודר, מאכילה אותו, מחבקת אותו. בשביל הילד אין כלום בעולם חוץ מאמא שלו. זה כל העולם. זה, אם מותר היה להתבטא ככה, רק לצורך ההמחשה, לא שזה באמת, בשביל הילד הקטן בן חצי שנה, בן שנה, אמא זה אלוקים. זה מה יש. אין עוד משהו אחר. אבל לאט לאט לתוך העולם שלו מתחילים להיכנס עוד תמונות. נכנס אבא, נכנסים אחים, נכנסים אחיות, נכנסת מטפלת. מתחילים להיכנס עוד תמונות. הערצה של ילד להורים שלו היא מוחלטת. כל ילד קטן. בטוח שאבא שלו הכי חכם והכי מוכשר והכי מוצלח. ואם תשאל אותו, אז למה בבית הכנסת כל האנשים חושבים שאבא שלך טמבל? בגלל שבבית הכנסת לאף אחד אין שכל. זה הכל, ככה הוא יסביר לך. ולמה ברוועד בית כולם חושבים שאבא שלך יאללה יאללה? כי גם להם אין שכל. בקיצור, אני עושה את זה קצת ציני. אבל אנחנו מבינים את הרעיון. ילד באמת, באמת, באמת מאמין לאמא שלו, מוחלט. עד כדי כך, במשל אמרנו, הפרוחים של הברווזים הולכים אחרי האמא ברווזה באש. אופה, כאן מגיע בעיה. ילד, רבותיי, קולט לא רק מה שאומרים, אלא פסיכולוג, פסיכיאטר לא יתפוס יותר טוב מהילד את התמונת עולם. ואתם רוצים, אתם רוצים, אני יכול לתת לכם דוגמה קטנה אחת, אבל מתוך מיליון, לכל מי שיש ילדים קטנים בבית, בני שנה, שנה וחצי, יודע את זה, שהילד רואה את העיניים ומבין הרבה, הרבה לפני שהוא יודע לדבר. אני אתן דוגמה פשוטה קטנה. ילד זוחל למטבח. קטן, בן שנה וחצי, עוד לא יודע ללכת. ושם מתחת הכיור יש כזה צבע קטן, כזה מייחל גדול בצבע צהוב, פטל, מיץ לימון. וילד מנסה, דוחף את האצבע בפנים ומלקק. טעים לו. ואמא אומרת לו, לא! והוא מרביץ כזה חיוך שובבן ומלקק עוד פעם. למה? אמא אמרה לא, אז למה הוא מלקק עוד פעם? כי הילד יודע שבלילה כשהוא ישן, אמא שלו מספרת לסבתא שלו, והוא ישן באמת, הוא לא עושה את עצמו. מספרת, איזה ילד מקסים שהוא, את יודעת, כשכל פעם הוא הולך לפטל, אז הוא מלקק ואני אומרת לו לא, אז הוא מסתכל כזה שובב מתוק, מקסים לאכול אותו, והוא לוקח עוד פעם. והילד לא מבין, הוא ישן כשאמא שלו מספר את זה לסבתא שלו, בכלל הם מדברים גרוזינית, הוא לא מבין גרוזינית. אבל הילד רואה את זה. ואם פעם אחת הוא ניסה להכניס את האצבע לפטל השני, גם בצבע צהוב, אבל זה היה אקונומיקה. ואמא אמרה, לא, מיד הוא נרתע. למה? זה היה מנגינה אחרת, היה כזה לא, לא כזה, לא, 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 לא מפוחד. הילד קולט גם את המנגינות הנורא נורא נורא דקות. רבותיי, אני יכול להביא לכם עוד 17 דוגמאות, אבל מכיוון שאני לא בייביסיטר ואני לא מטפל בזה, אז אתם יודעים את הדוגמאות לבד. ילד קולט, ילד קולט מנגינה, ילד קולט איך הוא אהוב, מי אהוב, את מי אוהבים, הכל הוא קולט. אבא יקר, אתה לא צריך לספר לאף אחד מה דעתך על אשתך, אם היא שפחה או שהיא מלכה. אתה צריך לחשוב על זה בלב. הילד שלך יודע, גם יודע את מה שאני אגיד לך, אתה תגיד, לא נכון, מה פתאום? אתה לא תשקר את הילד שלך. אם אמא היא שפחה בעיני אבא, ואבא כשהוא יוצא מהבית, אז אמא נושמת לרווחה, למה הוא לא עשה את זה לפני שעתיים כבר? למה הוא לא יצא מפה? אז איך אמר הילד הקטן המתוק הזה בבני ברוק? לא נכון, אבא שלי אומר חשמליות. אם אבא שלי אומר חשמליות, ואבא שלי אומר שלאימא שלי יש שכל כמו לאימא שלה, ושניהם חבל שפגשתי אותם, אז זה נקרא ילד יתום. הוא לא גדל בבית מחוזק. בקיצור, אני לא רוצה כאן עכשיו לעסוק בנושא של שלום בית, זה לא המחלקה שלי, זה לא המקצוע שלי, אני גם לא מבין בזה, אני רק יודע לצטט את מה שאנשים חכמים אמרו. אבל רבותיי, תתפלו לשמוע, זה אנשים חכמים לא אמרו, אלא ציטטו את מה שכתוב בתורה, בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, והנה כאן בתורה זה בקצר צרה בשתי מילים, אעשה לו עזר כנגדו. עזר כנגדו זה, עכשיו אני חוזר בחזרה לשאלה הראשונה, האם, אנחנו בהמה או מלאך? בתורה כתוב, שיקרא את שמו אדם, כי נלקח מן האדמה. זאת אומרת, אנחנו אדם, אדם לא מלאך. איך נהיים מלאך? מתקלפים, מקלפים עוד שכבה של בהמה, ועוד שכבה של בהמה, ועוד שכבה של בהמה. מאידך רבותיי, לא נעים להגיד בכל, אבל לפעמים אנחנו מוסיפים על עצמנו קליפות, אנחנו מסלקים את עוד שכבה של מלאך, ועוד שכבה של מלאך, ונהיים יותר ויותר מלאך, גשמיים, לא הייתי אומר גסים, חס ושלום, זה לא מילה יפה, אבל יותר גשמיים, יותר מחוברים אל החומר, יותר אדישים, יותר, לא יודע, המשגיחים בישיבות ידעו להסביר את זה במילים יותר מפחידות ויותר אמיתיות. מה שאני רוצה, רבותיי, מכל הסיפור הזה, בואו ונסכם. אם כן, בואו ונחשב, נראה מה פרוש עזר כנגדו. תפקיד של גבר, לא יודע, נורא מורכב. כל ילד תשאל אותו, מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? כל ילד בכל שכונה, בכל אזור, בכל תקופה, יחשוב משהו אחר, יגיד משהו אחר. לפי נורא דברים. לילדה המצב הרבה יותר קל. היום עוד פעם, אנחנו עולם כבר עולם מקולקל, אבל ילדה רוצה בית, רוצה משפחה, כיבוש. זה תכונה של איש, לא תכונה של אישה. אישה לא רוצה לכבוש, אישה לא רוצה כלום, אישה רוצה בעל שאפשר לסמוך עליו, רוצה שיהיה לה ביטחון בבית, וזה הכל. אבל בעל צריך כיבוש. וזה נקרא גם שכל אחד, הקדוש ברוך הוא נתן לו כך, בתוך הבית תרגיש את עצמך מלך, אבל אישה רוצה בית, רוצה משפחה. זה מסעת נפשה, אישה תהיה מוקפת בילדים מעריצים, בנכדים חמודים, תגמור את ימיה בגיל 110, 115, וגדוד של איזה 50-60 נכדים, ועוד 150 נינים, יבוא שם ללוויה שלה ולקבר שלה, בעוד 100 שנה כבר יהיה 2000, עשתה את החיים שלה. אישה רוצה משפחה, נכון? שימו לב, זה לא אסוציאציה, המילה משפחה גזורה מהמילה משפחה. כדי שמידלה, כדי שלך תהיה משפחה טובה, המשפחה הזו צריכה לבוא משפחה. כדי, את צריכה בשביל זה ממש להיות שפחה נרצעת. אני יכול להקריא, אם אתם רוצים, עוד פעם את כל אשת חיל, אני אקריא את זה אפילו יותר לאט. לא סתם שפחה, אלא מחמש בבוקר. לא עד 2 בלילה, אלא עד למחרת בחמש בבוקר. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן תפקידים. היום נכון, יותר קל, יש מיקסר, יש מכונת כביסה, יש פה, יש שם, אפשר לישון כמה שעות. אבל תשאלו את הסבתות הזקנות של פעם. באמת? באמת, באמת לעבוד קשה כל היום, כל החיים. אתן לכם אולי דוגמה קטנטנה. אמא שלי זיכרונה לברכה. לא חיה לפני 1,000 שנים. היא נפטרה, אני יודע מתי, לפני בערך, אין לי כאן תאריך מדויק, לפני בערך 30 שנים, אולי 35 שנים. היא בתור ילדה גדלה במשפחה עם הרבה ילדים. בזה כפר קטן, יחסית, לא עיר גדולה. הכל היה שם נורא 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 פרימיטיבי. אז למשל, בבית שלהם היה מנהג שכל שבת, בבוקר, אחרי התפילה, אבא חוזר מהבית הכנסת, עושים קידוש, ואוכלים קוגל, או כמו שהחסידים אומרים, קיגל. היום אבא היה, הולכים כאן לבית היהודי, וקונים 5 מנות קיגל. איך אתה רוצה? קיגל ירושלמי, קיגל מתוק, קיגל עם צימוקים, קיגל עם קינמון, מה שאתה רוצה, קיגל תפוחי אדמה. אבל, בזמנם, כדי שיהיה בשבת קיגל, היה צריך ביום חמישי לקנות, תקשיבו טוב, ביום חמישי בבוקר לקנות חיטה, לטחון אותה, ללוש אותה, לעיסה מאוד 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 קשה, לשים אותה על עדן החלון מבפנים, כי מבחוץ צריך להיות גשם ושלג, על עדן החלון בפנים במטבח איפה שקצת חם, והעיסה הזאת היא דקה מתייבשת כל הלילה, בבוקר לחתוך פרוסות, לבשל, להכניס לתוך סיר ולשים על הפלטה. בקיצור, כדי שיהיה סיר קטן של קיגל כזה, של קילו וחצי, שני קילו, התחילו לעבוד ביום חמישי, והרבה עבודה. עשו לבד את העיסה, חתכו לבד את היטריות, ייבשו את הכל, בישלו ועשו קיגל. אמא שלי אומרת, אני לא זוכרת אפילו שבת אחת שלא היה קיגל בבית. זה היה הרבה עבודה, הרבה שעות עבודה. אוי נג שבס, כבוד שבת, קיגל, אז עושים קיגל. הלאה. הרצפה שם הייתה מעץ. לכבוד שבת קודש, ממש עם כניסת השבת, 5 דקות לפני כן, המלאכה האחרונה הייתה, היה לכל הבנות כאלה, מקלות כאלה כמו שמן מוקשה, כמו נרות, אבל בלי פתילה. כל הבנות היו עומדות על יושבות על הברכיים, וצובעות עם הנר הזה את הרצפה, שורה, 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 כדי להשוות לרצפה ברק, לכבוד שבת. זה השפונג'ה שלנו, הם שפונג'ה עם, איך קוראים לזה, הסנואים למיניהם שעושים ניחוחות ומבריקים את הרצפה. אז היו עם נר שעבה קשה, משפשפים את הקרשים, קרש, 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 קרש. מיום חמישי בבוקר, בכל שבת ובפרט בחורף ששבת נכנסת מוקדם, מיום חמישי בבוקר עד כניסת השבת שאבא עשה קידוש, לא, הבנות לא היו ישנות. עובדות כל הלילה. מיום חמישי בלילה הולכות לשוק ביום רביעי בצהריים כבר וקונות תרנגולות. אחר כך הולכות אל השוחט. אחר כך צריך למרות את התרנגולות. אחר כך צריך לנקות, אחר כך צריך להוציא את הכבד ואת הריאה ואת הלב וללכת עם זה לרב, לשאול אותו כי האימהות לא ידעו מה כשר, מה לא כשר, איך כשר. אחר כך לחתוך את הזה, אחר כך למלוח, אחר כך בקיצור. עד שראו שהבת מוכנה, בעברית שלנו קוראים לזה, ראו את העיניים מאחורנית. אף אחד לא חשב אפילו פעם אחת לפספס, לדלג, יאללה, השבת לא אוכלים צ'ולנט. אין לי כוח, אין לי חשק. אין כזה דבר, אין לי חשק. היום אנחנו נהיינו יותר מפונקים, ברוך השם, בסדר. אני לא מצפה להחזיר את הגלגל אחורנית. אבל גם היום, גם היום, משפחה ברוכת ילדים, 6-7 ילדים, גם 3 ו-4 זה בכלל לא פיקניק, ילדים דורשים את שלהם ורוצים, ואנחנו רוצים שהילדים יאהבו אותנו. רבותיי, הם לא יאהבו אותנו אם אנחנו לא נאהב אותם. לא יהיה להם סבלנות אלינו אם לא יהיה לנו סבלנות אליהם. הם לא יתייחסו אלינו בכובד ראש אם לא נתייחס אליהם בכובד ראש. ולהתייחס ילדים בכובד ראש זה לא תמיד קל. הם די נודניקים, הם כל אחד דורש את עצמו. ואתה לא להגיד, די נודניק, ירד ממני, מספיק. כי אז הם יגידו לך אותו דבר, די אבא נודניק, ירד ממני, מספיק. אין כזה דבר. ברווזה יש לה סבלנות לילדים שלה, והילדים יודעים את זה. אז הם מאמינים לה. אנחנו לא ברווזים, נועזמה. הקדוש ברוך הוא יצר את זה בגוף. איך אמר לי הילד? אני חוזר על זה 1,000 פעמים. לא נכון, אומרים אופניים חשמליות. אפילו אבא שלי אומר חשמליות. יש לנו את התכונה שילדים מתייחסים אלינו בכובד ראש וברצינות. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לא להשחית. אנחנו תמיד שואלים, בואי נה, איך אני אחנך את הילדים שלי? מה אני אגיד לילדים שלי? אל תחנך, אל תגיד, אל תעשה כלום. אל תקלקל, אל תקלקל, הקדוש ברוך הוא ברא עולם טוב, וירא השם את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מתי נאמר טוב מאוד? כל יום נאמר רק הנה, כי טוב, טוב, כי טוב, פרשת השבוע, מתי נאמר טוב מאוד? על בריאת האדם. רבותיי, כשרואים זברות, רואים קופים, רואים פופוטמוסים, רואים פילים, רואים נחשים, זה הכל טוב, נחמד, יפה, גן חיות, תעשה, תן 30-40 שקלים, תראה אותם. אבל כשרואים בן אדם, טוב מאוד. טוב מאוד. מה טוב מאוד בבן אדם? אתה טוב מאוד, לא צריך כלום. אל תקלקל. הטוב מאוד כבר קיים, זה בבסיס, בתוכו נמצא הטוב מאוד. אז אם כן, רבותיי, בואו ונסכם בקצר צרה. הקדוש ברוך הוא ברא ביום שישי את האדם ונתן לו עזר כנגדו. התפקיד של העזר כנגדו זה גיבוי, זה חיזוק, זה עידוד, זה תמיכה. לכל משהו. כשאדם היה בגן עדן, הוא לא היה צריך שאשתו תעשה שפונג'ה, ולא כביסה, ולא בישולים. הוא היה צריך שאשתו תיתן לו גיבוי ברמות הרוחניות הקדושות, התאורות, התורניות שהוא יתרומם אליהם. אחרי שחטא אדם הראשון בעץ הדעת ונפל 100 מדרגות אחורנית, גם אשתו נפלה 100 מדרגות אחורנית, היחס, התפקידים של האיש והאישה, נותרו ביניהם. האישה נותרה עזר כנגדו. המטרה שלה ושלך ביחד זה לעשות משפחה. לעשות משפחה צריך מלך ומלכה, ולא עבד ושפחה. איך עושים מלך ומלכה? זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה, את האדם מן האדמה, לא מלאך. נולדנו אדם מן האדמה. נולדנו בתוך הבלנדר, הפכנו חצי חמור וחצי מלאך. אנחנו צריכים יותר ויותר להתמקד בצד של המלאך, פחות ופחות בצד של החמור, ואנחנו נהיה מלאכים משבת לשבת. השבוע, עוד מעט, עוד כמה שעות, כשאנחנו נחזור מבית הכנסת ונגיד למלאכים, שולם עליכם, רבותיי, אתם יודעים מה הפירוש שמלאכים מלווים אותנו משני הצדדים? מה אתם חושבים, שגם את הנחשים ואת החתולים ואת העכברים מלווים מלאכים? לא. למה אותנו מלווים מלאכים? מגיע לנו. זאת אומרת שנחשוב שאנחנו שווים משהו. המלאך הזה שמלווה אותך, שומר עליך, מסתכל עליך בעיניים ועל הפה. רוצה לראות בדיוק בדיוק מה תגיד לאשתך ואיך תגיד לה. על זה הוא שומר. וזה יש מלאך טוב ומלאך רע. שניהם מסתכלים עליך, מתוחים, מתוחים. נו, איך אתה מוציא את הראש? איך אתה מוציא את המילה הראשונה מהפה כשאתה נכנס הביתה? שבת שלום! וואו, איזה שבת! המלאך הרע מחכה שתוריד את האף למטה כזה ויגיד, אמן! יהי רצון שבשבת הבאה יהיה ככה. על השבת הראשונה של השנה אנחנו לא ניתן לו את זה, לא ניתן לו את זה. השבת הזאת תהיה שבת נהדרת. איזה שבת יפה. שלום עליכם, רבותיי, תחזיקו את היד על הראש, שלא תקבלו מכה בתקרה מרוב ריקודים ושמחה. פח, איזה שמחה גדולה, שבת קודש, נכנסת להעיר עם הכנפיים המהירות שלה, תהיה לכולנו, לכולנו, רבותיי. שבת, שבת של מלך ומלכה בבית, שבת של ילדים מעריצים, ילדים מכבדים, זה לא הולך ביום אחד, אבל תנשמו עמוק. זה בטוח, 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 יגיע. שיהיה לכולנו, 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 רבותיי, שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.